שבת שלום, אנחנו פרשת בו. נספר סיפור קטן בהתחלה. בעל התשובה, לפני רצף האירועים המזעזע, שחותמו הוטבע על כל מה שהתרחש איתו מכאן והלאה, הלכו והתגברו החושך והקשיים. קרוב היה הוא לאבד את היקר מכל בעברונו. לעולם ראוי שהנשמה הקדושה היא שתוביל, אך זאת כבושה הייתה בידי כוחות הטומאה יותר נמוכים. מריבוי הצרות והתגברות החומריות, כבר קשה היה לראות שיש איזשהו אופק. כוחות חיים וכישרונות מרובים הופנו לפיתוח ההבל ולשכלול הריק. הקליפה הכי קשה מצצה אדם חייו בלא טיפת רחמים. לא נותר לו אלא לזעוק אל המרומים, לבכות את יסורי הנשמה הכלואה. אכן שמע השם יתברך שבעת אני, וגאל באופן כל כך מפתיע ומשבר כל תבנית, באופן שישאר חרוט בזיכרונו לעד. אז הסיפור הזה הוא נשמע כמו איזה סיפור פרטי, איזה חוזר בתשובה שהראה לו מהן יציאת מצרים פרטית, אבל כוונת הדברים היא על מאורע גדול לאלה ולאלה, ליציאת מצרים המקורית. שהחוזר בתשובה בסיפור הזה זה העולם. זה זווית אחרת להתבונן על הדברים. המבט הנהוג, שכמובן גם הוא נכון, הוא מבט לאומי. שני עמים, אחד בלוע ומשועבד תחת רשעת השני, ובמהלך אלוהי וניסי יוצא לחירות. אבל אם נתבונן על האנושות כאדם גדול, שישראל הוא כלב או כמוח בתוך כל האיברים, הרי שיציאת ישראל ממצרים, אומר רב קוק, תישאר לעד האביב של כל העולם כולו. באביב, כידוע, מתפרצים כוחות חיים אדירים שהם הכינו את עצמם לשעה מתאימה, והצלת האומה מבית העבדים המצרי, בעומק העניין, זה תקוות כל ההיסטוריה. ההתגלות האלוהית שמה, בניסים גלויים, בגילוי שכינה, זה פתח לתהליך התוודות האנושות אל נשמתה, אל נשמת היש, אל כנסת ישראל. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הוא חזר בהגדה של פסח, הרי אנו ובננו ובני בננו משועבדים היינו לפרעה במצרים. מדוע? מה, חז"ל לא שמעו על חילופי אימפריות? על זה שממלכות עולות ויורדות ויש תמורות מדיניות ושאר תמורות בעולם? אלא, חז"ל אומרים משהו מאוד עמוק. במבט מעמיק אין כאן אוסף, סיפור על אוסף אנשים משועבדים, אלא בעצם יש כאן סיפור על אנושות שלמה, האדם הגדול הזה, אנושות שלמה משועבדת, שחיה בתבנית של שיעבוד חומרי. יש פה סיפור על עולם בלי מדריך, עולם בלי הדרכה, עולם שרומס בגסות את האיבר היותר אצילי שבקרבו, זה עם ישראל. וגם אם המלכות היו עולות ונופלות, לא הייתה האנושות בוקעת את שיעבודה בכלל. היה קם לו איזה פרעה מסוג אחר, והשיעבוד החיצוני, שהוא ביטוי לשיעבוד הפנימי, היה נמשך. היה מקבל איזה צביון חדש. עלילות בית העבדים היו קצת משתנות, אבל לא יותר מזה. היינו אנו, בנינו, בני בנינו, משועבדים היינו לפרעה במצרים. אמת הדבר שיקח אלפי 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 שנים עד שיציאת מצרים היא תהיה הבסיס של התרבות האנושית. היא תבטא את השאיפה לחירות, לדבקות בהשם, להליכה בדרך השם, להליכה מוסרית, אבל מסע התשובה הגדול הזה של האדם הזה, של בעל התשובה הזה, הוא מתחיל פה, במצרים, במהלך אלוהי רב עוצמה. עכשיו, אופן ההסתכלות הזה, הוא מאפשר להסתכל על תהליך אחד מתמשך של עילוי האנושות, שהוא מתחיל ביציאת מצרים, אך למעשה הוא נמשך עד הגאולה השלמה, עתידה, ההתגלות האלוהית, כידוע, לעם ישראל במצרים, במדבר, היא המקור והיא הבסיס והיסוד לכל המוסר האלוהי שאנושות מצליחה לספוג אל קרבה. עד שהעולם יתעדן וישליחו איש אל אילי כספו ואילי זהבו. איך זה מתחיל? מתחיל בתחילת התהליך שבראש פסגת התרבות האנושית עומד לו פרעו ואומר, מי השם אשר ישמע בקולו לשלח את ישראל. חז"ל אמרו במדרש רבה, כי אני הוא אדון העולם, ואני בראתי עצמי ואת נילוס, שנאמר ספר חזקאל, לי יאורי ואני עשיתיני. אני עשיתי את עצמי. ככה, פרעו. אבל בסוף התהליך האנושות היא תתוקן, מה שכתוב בישעיהו י"א, ולא לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. יוצא שהמבט על האנושות כאורגניזם אלוהי אחד, ולא כאוסף של אומות תלושות זו מזו, הוא מאפשר התבוננות חדשה. הוא מאפשר למשל להבין את גערת הקדוש ברוך הוא במלאכים, שרצו לומר שירה, שראו את המצרים טובים בים. חז"ל אומרים במגילה י' עמוד ב', מעשה ידי טובים בים, ואתם אומרים שירה. עם ישראל אמנם ראוי שיאמר שירה, ראוי ומוסרי וטוב, הם היו משועבדים וניצלו וכו'. אבל המלאכים שלא היו תחת השיעבוד המצרי, הם צריכים להתנהל על פי הכלל הזה שהקדוש ברוך הוא לא חפץ במות הרשעים, הוא חפץ בחזרתם בתשובה. אכן איבר אחד לפעמים הוא לוקה, מפני שהוא מזיק לאיבר אחר, הוא איבד את מקומו, הוא מסכן בקלקולו את כל הגוף, כל שכן אם הוא מזיק לעם ישראל, שהוא האיבר שנועד לתפקיד של עילוי האנושות, גם בהשפעה נגלית, גם בהשפעה סגולית. אבל איך התחילה, הקדוש ברוך הוא חפץ שאדם יבחר בטוב, ולא יהיה שום צורך בשום פורענות הבאה לרשעים. אמנם, דבר פשוט, שאחרי המבט המאחד הזה, את כל האנושות לכדי אורגניזם רוחני אחד, לכדי אדם בעל תשובה גדול כזה, מכל מקום ההבדלה בין האיברים היא לא נעלמת. כמו שיש הבדל בין המוח ובין אצבע. אין להם את אותם תפקידים, לא את אותם איכויות, לא אותה חשיבות. כך, עם ישראל, יש לו את חוקי חייו, טבעו המיוחד, תורה ומצוות ששייכים רק אליו. את התפקיד המרכזי שלנו, אף אחד לא יכול לעשות במקומנו, וגם לאף אחד האמת אין רשות לעשות במקומנו. אבל את העולם המתוקן הזה, שאנחנו מייחלים אליו, אל כל הטוב העתידי, אנחנו מושכים לשם את כל האיברים, אפילו האיברים הכי נפולים. כל העמים יונקים מן הנשמה, שזאת היא האומה הישראלית. וגם מהדרכת התורה, אפילו אם בגלוי, בכלל לא מודעים לכך, אנחנו שואפים להציל את כל היש, ואין בנו התגדרות לאומית בלבד. נסיים משהו קטן שכותב הרב קוק באורות הקודש ב' בעמוד תף ממדלת, זה נקרא שיר מרובע. אז הוא כותב, יש אדם שר את שירת נפשו, יש אדם שר את שירת האומה, יש אדם שר את שירת האדם, יש גם אדם ששר את שירת כל היש, אבל דבר על שירת האדם, כי זה הכוונה פה במאמר הזה. אז הוא אומר, ויש אשר עוד תתרחב נפשו עד שיוצא ומתפשט מעל גבול ישראל לשיר את שירת האדם. רוחו הולך ומתרחב, בגאון כללות האדם ועוד צלמו, שואף אל תעודתו הכללית ומצפה להשתלמותו העליונה, וממקור חיים זה הוא שואב את כללות הגיונותיו ומחקריו, שאיפותיו וחזיונותיו. שבת שלום.